כל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, ערב טוב הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לך בצלאל לכל המאזינים.
ערב טוב, ליל ט"ו בשבט היום, ובהרבה בתים נאספים משפחות שלמות סביב השולחן, נהנות מהפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. למרות שלמען האמת צריך לומר, חלק גדול מהפירות המיובשים שאנחנו אוכלים מגיעים בכלל מחול, אבל אני חושב שהנח להם לישראל מנהג יפה שכזה, לא?
כן, שבעת המינים שהשתבחו בארץ ישראל בעבר היו מביאים למזרח אירופה איזה פרי אחד מארץ ישראל, הייתה התרגשות גדולה.
שלא לדבר על האתרוג הבודד שהגיע לאי שם בערבות ליטא, פולין ורוסיה.
זה בסוכות.
זה בסוכות, כן.
והיום, נו, בסדר.
כן, עוד נחיב על כך בהמשך וגם על המהות של היום הזה, שבחצות האדמורים בכלל הפך ליום מיוחד, האדמורים מקיימים הערב ומחר טיש עם פירות וכל כולו של היום הזה. אפשר לומר קודש. אז אנחנו הלילה בפרק ד' של התוכנית, בית מדרש לאקטואליה. במסגרתה אנחנו מציגים שאלות אקטואליות שעומדות על סדר היום הציבורי שלנו, וגם נביא את השקפת התורה על כל מה שמתרחש. אז אנחנו נשמח לקבל עוד הצעות ורעיונות לתוכנית, לשאלות, לנושאים בתוכנית כמדי שבוע, באמצעות הפקס 03-578-5541, 03-578-5541, וגם באמצעות המייל bkstrudel93fm.co.il bkstrudel93fm.co.il, ונשתדל להתייחס להערות, להצעות שלכם, לשאלות שלכם. סגי פרלמוטר ורועי קנטן הם טכנאי השידור שלנו, וכאמור ליל ט"ו בשבט, אנחנו מיד נצא לדרך.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
זה בדיוק המהות של הבית היהודי, לפתוח דלתות, לפתוח דלתות. וכן, יש עולם שלם שהאתוס שלו זה אלי אוחנה, אדם שגדל בשכונת פחונים בקריית יובל, כבר בגיל 16 פרנס את המשפחה שלו, בנה קריירה, היום הוא כבר עובר לדור הבא, והוא מאמן הנבחרת הצעירה. הוא סמל, הוא אתוס, הוא סמל של אנשים שעושים קידוש כמוהו בערב שבת או מניחים תפילין, אבל רואים כדורגל.
פרשת אלי אוחנה בבית היהודי עושה לא טוב למפלגה הדתית-לאומית, למרות שהפרשה הזו לכאורה מאחורינו עם פרישתו של שחקן הכדורגל החילוני מהמפלגה הדתית, אבל הסיפור הזה לא ממש מאחורינו, מאחר והנהגת המפלגה, דהיינו נפתלי בנט, הם מסכימים ועודם מסכימים והסכימו לשריין מועמדים שאינם שומרי מצוות, או ודאי לא שומרי שבת, או אחד מהשניים. אז נכון שהמצביעים מצביעים ברגליים, והסקרים האחרונים מצביעים על ירידה בכמות המנדטים של המפלגה, לכאורה כתוצאה מהמהלך הזה. אבל השאלה נותרה עדיין תלויה באוויר. מה מוביל מפלגה דתית לחפש דווקא אנשים שלא שומרים מצוות?
אני הייתי אומר יותר מזה. בזה שקמה צעקה גדולה על האיש המסכן הזה, אלי אוחנה, שמצא את עצמו פתאום בסערה, לא, בעין הסערה. הדבר הזה מעיד מלכתחילה על השקט שהקיף את המפלגה ואת אוהדיה ואת תומכיה לפני כן, אם כשאישה שאיננה דתית נבחרה כבר בבחירות הקודמות, ואם כשאחרות ואחרים שובצו לקראת הבחירות האלה. שהרי עד היום אפשר היה לבוא ולומר, אנחנו אנשים סובלניים, אנחנו אמנם דתיים בעצמנו, אבל אנחנו פותחים את שערינו לכולם, כמו שהוא אמר. משקמה צעקה על אותו איש כדורגל שאינני מכיר אותו, ואין לי שום דבר להגיד עליו באופן אישי, ועיקר הצעקה הייתה כנראה לא בגלל שהוא איננו שומר שבת.
אנחנו שוכחים אגב עוד מועמד ששוריין שם שהוא לא יהודי שומר מצוות, זהו העיתונאי ינון מגל.
עוד מועמד ועוד מועמדת.
בדיוק, גם הילד שקד וגם ינון מגל, זאת אומרת שזו תופעה.
זו תופעה, אבל אני אומר, הצעקה כנראה, מוכרחים לומר, לא קמה בגלל שהוא סמל של חילול שבת, בהיותו משחק ומעודד משחק כדורגל בשבת, דבר שבמשך שנים ארוכות היה סדין אדום לעיני האנשים האלה עצמם של המפלגה הדתית הלאומית, אלא בגלל סיבות אחרות. אולי בגלל שהוא איש כדורגל, אולי בגלל שהוא דיבר נגד ההתנתקות, אולי בגלל סיבות אחרות שאני רוצה לומר אותם, והדבר הזה מזכיר לנו סוגיה מאוד עצובה בתנך. פילגש בגבעה. היה שם מעשה שכלל שפיכות דמים וגילוי עריות. ובעקבות זאת הייתה התעוררות עצומה בעם ישראל. כולם קמו מזועזעים מהמעשה, מעשה שבימינו ספק אם היה מוצא את עצמו למהדורות החדשות או לעמודים הראשונים של העיתונים. מעשה שבימים כתיקונם של ימינו הוא בגדר מעשים כמעט שבכל יום. רצח, בשוגג אפילו, לא התכוונו להרוג, מתוך גילוי עריות. והעם מזדעזע כל כך שקמו כולם, למרות שאין מלך בישראל, למרות שאיש הישר בעיניו יעשה, קמו כולם כאיש אחד חברים ויצאו למלחמה עקובה מדם כנגד שבט בנימין, ועשרות אלפי יהודים משני הצדדים נפלו במלחמה. שואלים חזל, מפני מה קרה להם הדבר הזה? הרי הם שבט בנימין, אחד מתוך 12 מהשבטים הקטנים ביותר, ניצח את כלל ישראל בשתי מערכות ונפלו עשרות אלפים מישראל לפני ששבט בנימין ניגף במערכה השלישית. למה זה קרה לעם ישראל? אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, השנו של פסל מיכה מתחרה עם השן המערכה שנים 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 ולא אמרתם כלום. על כבודי שלי לא מחיתם, על כבוד בשר ודם מחיתם. שאלת השאלה, מה זה כבוד בשר ודם? וכי לא בעשרת הדיברות כתוב לא תינף? וכי לא בעשרת הדיברות כתוב לא תרצח? וכי זה לא כבוד המקום גם כן? מדוע זה נקרא כבוד בשר ודם? התשובה היא כזאת. סליחה, לפני התשובה עוד שאלה. ואם באמת פסל מיכה מעורר כזאת תגובה של אלפים 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 שנהרגים, למה חיכו עד עכשיו? עכשיו התשובה. כשפסל מיכה חוגג והשנו מתערבב והשנה מערכה, ובאו ושאלו את שלומי אמוני ישראל, מדוע אין אתם מגיבים? הם אמרו, זאת לא הדרך שלנו. אנחנו אנשים סובלנים, אנחנו דרכינו דרכי נועם, אנחנו מקבלים את כולם, אנחנו פותחים את השערים גם לאלה, למרות שאנחנו לא מסכימים איתם. טענה! כשהגיע המעשה של פלגש בגבעה, נבחנה הטענה. איפה הסובלנות עכשיו? איפה הסובלנות כלפי אלה שבעד ההתנתקות? איפה הסובלנות כלפי אלה שהם מזרחיים משכונת פחונים?
אולי הסובלנות היא תמיד לכיוון אחד.
זה בדיוק מה שאמר הקדוש ברוך הוא. אם אין אתם סובלנים כלפי המעשה של פילגש בגבעה, הוא אומר שמה שמעורר אתכם זה לא כבוד שמיים שמתחלל באיסורים שהם עברו בפילגש בגבעה, אלא הסדר החברתי. הוא עדין גם כאן. הצעקות כנגד אלי יוחנה, כולל מחלק מהרבנים, פתאום התעוררו לצעוק, כן? חלק מהרבנים אמרו, אנחנו עוזבים את, את המפלגה. ואחרי שאלי יוחנה עזב, נקרא לזה איך שלא נקרא, הם חזרו חזרה למפלגה. או חבר הכנסת זבולון קלפה שעזב וביקש לחזור ולא נתנו לו. למה? מה קרה? למה ביקשת לחזור? למה דווקא כשהאיש הזה נבחר? אלא כנראה, לא בגלל החילול שבת, לא החילוניות או החצי חילוניות של האיש הפריע לכם, אלא בגלל סיבות אחרות, על כבודי שלי לא מחיתם, ממילא מחיתם על כבוד אחר, ממילא כל מי שישים את הפתק הזה צריך לדעת, מותר לו, זה דמוקרטיה, אבל הוא צריך לדעת שמנהיג המפלגה נשאר בדיוק כמו שהיה, הוא לא חזר בו, הוא רק נאלץ לחזור בו. וגילינו פה איזשהו אתוס שכל הערכים אינם שווים כלום ובלבד להביא קהלים להצביע למפלגה. זה האתוס של המפלגה.
שבמדינה דמוקרטית אפשר לקבל את זה, אבל מצד שני אנחנו גם רואים, האמת שזה כל עניין פוליטי לחלוטין, רואים בסקרים את הירידה של הבית היהודי בשבוע החולף מאז אותה פרשת יעל יוחנה. אבל אני רוצה להתמקד בעוד שאלה שהזכרת מקודם, על סובלנות. מה זה המילה? מה זו המילה הזו?
תראה, סובלנות יש מתפרשת לגוונים שונים. אצל הליברלים, סובלנות זה חלק מהשקפת העולם. מכיוון שאנחנו אומרים הליברלים, ליברלים, ואין אמת מוחלטת לפי דעתם, כל אחד והאמת שלו. ממילא הסובלנות היא חלק ממערכת הערכים. אני מוכרח לקבל את השני ויעשה מה שיעשה לפי אמונתו, אולי הם מוסיפים עוד איזשהו חישוק ובלבד שלא יזיק לאחרים, אבל הם סובלנים מלכתחילה. האנשים המאמינים באלוקים לא יכולים להיות סובלניים בצורה כזאת. יש להם שני סוגי סובלנים בין האנשים המאמינים באלוקים.
וחובה לומר, סובלנות וסבלנות אלה שני דברים שונים.
שני דברים שונים. האנשים המאמינים באלוקים הרי מאמינים ויודעים שיש אמת מוחלטת שמחייבת את כולם. להגיד את הדברים בלי כחל וסרק. חילול שבת מזיק לביטחון המדינה. לא חרבה ירושלים, אלא על שחיללו בית השבת. כל עבירה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ, ואם לא תשמעו לי חרב תעוקלו. כל עבירה זה סכין בלב העם היושב בציון. אנחנו לא יכולים להיות סובלנים כלפי עבירות כאלה. אבל, מכיוון שאנחנו יודעים שבדרכי כפייה זה לא הולך, אז לכן אנחנו מתנהגים בסובלנות. אנחנו לא מרגישים סובלנות, אנחנו מתגברים על עצמנו ומתנהגים בסובלנות. כלומר, אנחנו נותנים לכל אחד לחיות את החיים שלו, כי ממילא לא יעזור לנו. ויש כאלה שיבואו ויגידו, דווקא הסובלנות והארת הפנים היא זו שתקרב את האחרים. יש לזה שני צדדים. יכול להיות שהיא באמת תקרב את האחרים, אם פנינו יהיו יפים, ואנחנו תמיד נלבין שנינו מחלב לכולם, וככה באמת צריך להיות, במיוחד שאנחנו יודעים שרוב רובם של אלה שלא נוהגים על פי תורה ומצוות לא עושים את זה מתוך התרסה, אלא מתוך זה שלא זכינו שתאמר יציאת מצרים בלילה הזה של הגלות כמו שצריך, ולא זכינו שילדים בישראל יחונכו כמו אותו עץ שמכה שורשים עמוקים באדמה, שעליו נדבר בחלק השני של התוכנית, או השלישי. אבל, ולכן ודאי וודאי שאין לבוא אל כל אחד ואחד מהם בהתרסה, זה לא עוזר, וזה גם לא צודק, כי הוא לא השם. צריך לבוא ולהאיר פנים, ולתת לו להבין שאנחנו לא נכפה עליו כלום, ובצורה כזאת הוא יתקרב. אז יש לזה שני גישות לסיכום, מבין אלה ששומרי תורה מצוות ומאמינים באלוקים. כאלה שאומרים, אנחנו סובלנים, כי אחרת ממילא לא יעזור לנו, וכאלה שאומרים, ואני חושב שאני נמנע על אלה, שאנחנו סובלנים, כי אנחנו יודעים ש... רוב רובם, חוץ מכמה מנהיגים של אלה שאינם נוהגים על פי תורה, זה לא בגלל שהם רוצים לעשות משהו נגדנו, אלא בגלל שלא זכינו לתת דוגמה אישית כמו שצריך, וישמרו חוקים ויעבור, אז אנחנו צריכים לתקן.
התשובה תמיד יכולה להיות, זה נועד להביא עוד קהלים, עוד קולות, אבל שוב זה מחזיר אותנו לאותה שאלה, האם לשם כך נועדה מפלגה דתית, או שמה... החיבור, כמו אותה אמירה ידועה של נראה לי בורג זה היה, מה יותר דתי או לאומי, אז הוא אמר הקו המחבר.
תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אנחנו פה נכנסים, חוזרים חזרה לשאלה הלכתית שנגענו בשבוע שעבר, והיא איזה סוג של פרנס מותר לשים על הציבור, כשיש גם בין מועמדים
שמורים. אבל אתה יודע מה, בוא נחזור לנקודה הזו של איזה סוג פרנס, כי זה מוביל אותי לשאלה הבאה, לנושא הבא, שקשור לזה, ועסקנו בזה בשבוע שעבר, או בלפני שבועיים, בנושא של בחירה בנשים, וזה הפך שוב לאקטואלי, כי הוגשה איזושהי רשימה כזו לוועדת הבחירות ביום חמישי האחרון, ושוב, השאלה הזו צצה ועולה. איך בוחרים נבחרי ציבור? מי הם הראויים לכך?
כן, ואם נחדד את השאלה, באים ואומרים, הרי אנשים נמצאות בכל התחומים, דווקא נשות החרדים.
גם, הנה,
דווקא נשות החרדים עובדות עוד יותר מאחרות, כי הן מפרנסות את משפחותיהן בחלק גדול מהמקרים.
נכון.
והן עובדות בהייטק, והן עובדות בכנסת בתור מזכירות ופקידות ועוזרות.
עד לבית הנשיא זה הגיע, ששם מנהלת בית הנשיא, מנהלת הלשכה, אישה חרדית.
כן, אז צריך להבדיל בין עבודה שאדם מקבל תהיה אשר תהיה, בין אם מדובר בעבודה שהוא מקבל בשכר לפי שעות, ובין אם מדובר בעבודה שהוא מקבל בשכר לפי קבלנות, לבין אדם שממונה על הציבור, נבחר ציבור. וההבדל, איך לא, מופיע בפרשת השבוע שלנו. כה תאמר אל בית יעקב, ותגיד לבני ישראל. אומר המדרש, מדרש רבה פרשה כבזיין סימנתת, ואני אצטט מילה במילה את לשון המדרש. וישמע יתרו, זהו שאמר הכתוב, בני אם ערבת לרעך. אמר רבי נחמיה, נאמרה על החברים כל הימים שאדם חבר, כלומר, תמיד חכם לעצמו, לא אכפת לו בציבור ואינו נענש עליו. נתמנה אדם בראש ונטל תלית, כלומר הוא ממונה על הציבור, לא יאמר לטובתי אני נזקק, לא אכפת לי בציבור, אלא, וכאן אני מדגיש, כל תורח הציבור עליו. אם יראה אדם מעביר ביה, כלומר עושה איזה אבלה על חברו, או עובר עבירה ולא ממחה בידו, הוא נענש עליו. ורוח הקודש צובחת, בני אם ערבת לרעך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הכנסת את עצמך לזירה, ומי שמכניס לזירה, מי שנכנס לזירה הוא או נוצח או מנוצח. כלומר, ברגע שאדם נהיה פרנס על הציבור, כל ימיו ולילותיו צריכים להיות מוקדשים לציבור. וזה דבר שאישה לא יכולה לעשות, כי אישה יכולה לעבוד בשכר, אבל ליבה ומוחה צריכים להיות בראש ובראשונה בביתה, משפחתה וילדיה.
עקרת בית, עיקר הבית.
עיקר הבית. עוד דבר. אומר, ממשיך המדרש ואומר, אלא לאותו ממונה על הציבור, תן רצונך לדעת מה לעשות. הואיל והכנסת את עצמך לערבות זו להיעשות ראש, לך והתרפס באבק רגליהם של שרים וגדולים ממך. כלומר, אם לטובת הציבור אתה צריך להתרפס, תתרפס. ואנחנו לא רוצים שנשות ישראל תתרפסנה בפני אף אחד. אני רק אספר סיפור על אותו יהודי גדול שהיה רבה של פנמה, הרב ציון לוי.
כן, שכשהוא הגיע לפנמה,
לא היה לו מניין. הוא הלך בחנויות וביקש מאנשים להתחנן לאנשים לבוא למניין. הוא הגיע לחנות אחת, והאדם הזה אמר לו, תשמע, אפילו אם אתה תלך על ארבע ותנבח כמו כלב, אני לא אבוא. הרב ציון לוי יצא החוצה, נכנס לחנות על ארבע ונבח כמו כלב. אמר היהודי הזה, אם הרב מוכן ככה להשפיל את עצמו, אני בא למניין. וכך הוא בנה את בית הכנסת. זה דבר שאנחנו לא רוצים.
כך הוא בנה לא רק את בית הכנסת, את כל פנמה היהודית. כן.
זה דבר שאנחנו לא רוצים שנשים תעשינה. נשים, כל כבודה בת מלך פנימה, המשפט הזה מקבל כעת משמעות אחרת לגמרי, לאור הציטוטים הללו. ולכן יש הבדל עצום בין למנות אישה על הציבור כנבחרת ציבור שהיא עריבה ואחראית, לבין כל התפקידים האחרים.
אוקיי, אנחנו נעשה כעת הפסקה קלה לפרסומת ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל. בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
זאת הגולגולת, והגולגולת הזאת נמצאה מונחת על גבי מדף סלע.
רוב הממצאים הארכיאולוגיים שאנחנו מוצאים כאן במערה, אנחנו יכולים לתארך אותם לא ישירות, אלא באמצעות הקרומים ששקעו על פני הממצאים.
מעניין הסיפור הזה. אלה קולות של ארכיאולוגים מרשות העתיקות שמציגים לפני ימים אחדים גולגולת שנמצאה בגליל. ועולם המדע כמרקחה, כך כתוב בכותרות העיתונים, לאחר שבמערה במושב מנות נמצא הגולגולת העתיקה הזו שלערכת החוקרים היא בת 55 אלף שנים. ואחרי הכותרת הזו והקולות האלה, השאלה כל כך מתבקשת, אנחנו הרי יודעים שהעולם נברא רק לפני 5,775 שנים, מה עונים?
אז קודם כל, זה הדבר הנכון במקום הנכון ובעיקר בזמן הנכון שנמצא גולגולת. אם יחפשו, אולי ימצאו בתוכה גם מוח, ואז יש סיכוי שיהיה איזשהו מועמד מתאים לכנסת, סוף סוף מישהו עם מוח בקודקודו.
מלפני
55,000 שנה. עכשיו, הנושא של 55,000 שנה, יפה אמר אותו ארכיאולוג, אנחנו מתארכים את זה לפי הקרומים שמסביב. ממילא, צריך לקרוא קריאת הרגעה, הרי אנחנו קיבלנו ממאזינים קריאות, מה לעשות עם ה-55,000 שנה האלה? צריך לקרוא קריאת הרגעה. כשמדברים על 55,000 שנה, המדענים מדברים על זמן ארכיאולוגי, גיאולוגי, פיזיקלי, ולא בהכרח על זמן היסטורי.
זה מה שאנחנו מנסים לפרש אותם, או שזה המציאות?
לא, 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 אנחנו נסביר. מושג של גיל, מושג של תאריך או תיארוך, הוא לא מוחלט, הוא שאלה ביחס למה. למשל, כשמדברים על תיארוך של ממצאים, המדע בודק את הממצא, אם זה לפי שכבות קרקע, טבעות של עצים, קרינה רדיואקטיבית, והעיקרון הכללי, בלי להיכנס לפרטים מדעיים, כפי שאפשר להסביר בקיצור בתוכנית אקטואליה כזאת, הוא שמניחים ככה. רואים את קצב ההתפתחות של העצם הנמדד, ונניח שבמשך 100 שנה העצם הזה התפתח במידה מסוימת, ונקרא לזה רמת התפתחות, יחידת התפתחות אחת. ממצב X שהיה לפני 100 שנה למצב Y שהוא היום, הוא התפתח, והתפתח ברמת התפתחות מסוימת, ורמת ההתפתחות הזאת זאת יחידת התפתחות, ואנחנו קוראים לזה יחידת התפתחות אחת, וזה לקח 100 שנה. אנחנו קובעים, מחמתים את הפרמטר וקובעים, שיחידת התפתחות אחת, 100 שנה לוקח לה להתפתח. עכשיו אנחנו בודקים את העצם ורואים כמה סך הכל יחידות התפתחות יש לו, ומוצאים שיש לו, נניח, 1,000 יחידות התפתחות, אז הוא בין 100,000 שנה. אי אפשר להתווכח עם זה. השיטה הזאת שהיא מסגרת כללית, פילוסופית, מתמטית של כל השיטות שקיימות, מניחה שתי הנחות. א', שזה התחיל מאפס, ב', שזה התפתח בצורה ליניארית. דהיינו שקצב ההתפתחות היה תמיד אותו דבר. על כל אחת מההנחות הללו יש מה להגיד. על ההנחה הראשונה. יש לנו חבר שקוראים לו המהנדס מאיר קוז'ניץ, ידידי, שם אמיתי. הוא סיפר, הוא היה אחראי על החפירות הארכיאולוגיות ליד הכותל המערבי, והוא סיפר לי שפעם אחת הוא הגיע לעבודה, והוא ראה שני היסטוריונים מהאוניברסיטה העברית עומדים ליד רצפה אחת ומתווכחים. האחד אומר שהרצפה הזאת מהתקופה הרומית, והשני אומר שהרצפה הזאת מהתקופה הביזנטית. הוא ניגש להם, אמר להם, רבותיי, שניכם טועים. הרצפה הזאת היא לא מהתקופה הרומית ולא מהתקופה ביזנטית, הרצפה הזאת היא מתקופת פנחס.
איך הוא הגיע לפנחס?
איזה פנחס. הוא אומר, בואו אני אראה לכם. לקח אותם שני עיקונים במנהרות, עד שהגיעו למקום ששם עבדו בקבוצת פועלים, ועליהם מנהל עבודה יהודי, הוא אמר להם, אתם רואים, זה פנחס. היום הוא מרצף כאן, אתמול הוא גמר לרצף שם. האם ההיסטוריונים טעו? לא. כי פנחס מרצף בסגנון רומי ובסגנון ביזנטי. אבל אם הם היו אנשי מדע יותר דייקנים, הם היו אומרים, הרצפה הזאת נראית כמו מהתקופה הרומית או הביזנטית, ב-80%, ב-70%, ואפילו ב-100%. הוא עדין גם לענייננו. אנשי המדע אומרים שהגיל העולם הוא כך וכך מיליוני שנים, שהגולגולת הזאת בת 55 אלף שנה, בכפוף למה? לקצב ההתפתחות, להנחה שהעולם התחיל מאפס? תודה רבה. אז אני יודע שלפני 5,700 ועוד כמה שנים, האלוקים ברא עולם במצב אקוויוולנטי לעולם בין 15 מיליארד שנה, פחות 5,700 שנה. הרי היהדות לא טוענת שהעולם התחיל מאפס. כל מעשי בראשית אומרים חז"ל, בקומתם נבראו, בצביונם נבראו. העולם התחיל את דרכו ממצב כמעט מושלם. למה? כי כך רצה הקדוש לברוא את העולם, שיהיה כמעט מושלם, ולא יהיה לו הרבה להשלים עד שהוא יגיע לתכליתו. ולכן כשלומדים בגיאולוגיה את שכבות הקרקע, קנוזויקון, מסוזויקון, קריטיקון, קמבריום, ועל יד כל אחד כתוב את גילו במיליוני שנים, זה בסדר גמור, ובתנאי שידעו שמתכוונים לגיל גיאולוגי, בשעה שבמציאות היסטורית הוא יכול להיות בין שנתיים.
כן. מה עונים לעניין הזה של בורא עולמות, נדמה לי, ומחריבן? זה לא
בורא עולמות ומחריבן לא קשור לעניין.
לא קשור לעניין
לפי
הזה?
לפי אני יודעתי, משום שכל המקובלים מתייחסים למדרש הזה כאל מדרש שמתאר את שורשי הבריאה הרוחניים, ולא מייחסים לו שום מציאות פיזית בעולמות הקודמים. וגם אם כן, הרי הוא החריב אותם. אבל אני אגיד עוד כיוון לגבי הצד השני של החשבון, לגבי ההנחה שהכל יתפתח בצורה ליניארית. נתאר לעצמנו שמגיע אליי בחור בן 17, אני מודד אותו, יש לי תינוק שנולד עכשיו, הוא בן 3 חודשים, אני רוצה לקנות לו בגדים לקיץ שנה הבאה, בהנחה הייתי אומר אופטימית למדי, שעד שנה הבאה בני אדם עוד ינהגו לי לבוש בגדים. אני בא לחנות בגדים ואני אומר להם, רבותיי, תנו לי בגדים לתינוק בן 1 שנה ו-3 חודשים. שואלים אותי כמה שוקל התינוק שלך, אני אומר, רגע, אני מוציא מחשבון, אני עושה חשבון, אני אומר, שוקל 9,000 קילו, 9 טון. מסתכל, אומר, מה נולד לך היפופוטם? אני אומר, לא, לא, זה מתמטיקה. התינוק שלי שוקל 3 קילו. כמה תינוק שקל כשהוא נוצר לפני שנה? לא מדבר על לידה, מדבר על יצירה.
כן.
גרם אחד. במשך שנה הוא התפתח פי 3,000, הוא שוקל 3 קילו. אין שום סיבה להניח שהוא ישנה את קצב ההתפתחות. ומילא, בגיל שנה הוא ישקול 9 טון, בגיל שנתיים 27,000 טון, בגיל 381 מיליון טון, בגיל 4 הוא יגיד, השמיים כיסי וארץ אדום רגלי. הוא ישקול יותר מכל מערכת השמש. ולהפך, מגיע אליי בחור בן 17, אני מודד אותו, מוצא אותו 1.70 מטר, אני אומר, תעבור שנה הבאה, אני מודד אותו, מוצא אותו 1.71 מטר, ואני בטוח שהוא בן 171 שנה. כי אם לקח לו שנה לגדול סנטימטר, איך הוא יכול להגיע לגובה של 1.71 מטר בפחות מ-171 שנה?
בקיצור, המכפלות לא נכונות כשעושים את זה בצורה הזו.
למה? כי קצבי ההתפתחות אינם קבועים. מי אמר לך שאותו קצב התפתחות שאתה רואה היום היה תמיד? בששת ימי בראשית הקצב היה מהיר מאוד, וממילא בחפוף לקצב ההתפתחות של היום, שזה הקצב הרלוונטי לגבי כל התחשיבים מכאן ולהבא, זה בהחלט יכול להיות מאוד, אמור היה להיות מאוד מאוד עתיק. אבל אם כל המקצבים היו שונים, אני רק אסיים את זה בקטע אחד מספרו של פרופסור סטיבן ויינברג,
כן.
The First Three Seconds, שלושת השניות הראשונות של היקום. הוא חתן פרס נובל לפיזיקה. כותב פרופסור סטיבן ויינברג. תהליכים שבעבר, הבנו אותם במושגים של מיליארדי שנים, היום אנחנו מבינים שהתרחשו בשלוש שניות. אז אם מיליארדי שנים הצטמצמו לשלוש שניות לאור הגילויים של הפיזיקה עד ימיו של ויינברג, אז הגילויים של הפיזיקה מימיו של ויינברג ועד עוד עשר שנים, בהחלט יכולים לצמצם עוד כמה מיליארדים לעוד כמה שניות, ואז הוויכוח יהיה האם העולם בין 5,700 שנה או בין 5 דקות.
אוקיי, טוב, אנחנו נעשה עכשיו עוד הפסקה, ומיד לאחר מכן נעסוק בענייני דיומה או לילה, ט"ו בשבט. אז מיד שווים.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
אין שיר מתאים מהמילים האלה לפתוח את הנושא של ט"ו בשבט, אילן במאה ואורחיך, וכל כך הרבה היבטים יש לאילן, לנטיעה, לעץ, האדם הוא עץ השדה, פירות השדה, העצים, מאיפה להתחיל הרב מויגרשל?
בוא נתחיל לשים את דברים על דיוקם ברמה הפשטנית. אחר כך ניכנס אולי קצת יותר לעומק.
כן, וכמובן שלא ניגע בשאלות של ברכות ותולעים וכל הדברים האלה.
כן, אבל מה זה ט"ו בשבט? אז ט"ו בשבט הפך להיות לימים שמדברים בהם, החל מדברים שמדברים בעומק התורת הנסתר סביב לילות סדר של ט"ו בשבט של מקובלים, וקלה בחגי נטיות שהשנה לא מתקיימות בגלל
שנת השמיטה.
שנת השמיטה.
יפה מצידם, אגב, ש... כי כן. האירוע הזה, הט"ו בשבט הזה בכלל, אם אפשר להסכים, כדאי להזכיר את זה, כאן בישראל הפך להיות אירוע או יום מאוד 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 ישראלי, כל כך לא יהודי. נכון?
זה קורה בהרבה דברים, וזה קורה גם למה שאני חותר לשנת השמיטה. הרי בדרך כלל ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות. מה זה נקרא ראש השנה לאילנות? זה לא יום הולדת לאילנות. זה... המחזוריות מתחילה מט"ו בשבט, לפי דעה אחת באחד בשבט, לפי דעה שנייה בט"ו בשבט, במחלוקת במשנה בראש השנה, מתחילה בט"ו בשבט, לעניין מצוות התלויות בארץ, בדרך כלל לעניין תרומות ומעשרות, שנת המעשר מתחילה מט"ו בשבט. ושנות המעשר קשורות לחניתת הפירות, והן קשורות למעשר ראשון, לא מעשר ראשון זה לא קשור לשנה, אבל מעשר שני הוא מעשר עני. לעומת זאת, בשנת השמיטה אין מעשרות, כל הפירות הם הפקר, והפקר פטור ממעשרות, אין מעשרות בשנת השמיטה. ממילא חשבתי שכדאי לדבר בט"ו בשבט זה, ראש השנה לעניין, לאילן על עניין השמיטה. ואני אומר שני דברים לפני שנשמע,
לפני שאני אומר את מה שרציתי לשאול בעניין הזה.
לפני שנשמע את השאלות. שני דברים אני אומר ככה. קודם כל, השנה יצא מיזם שנקרא שמיטה ישראלית. במסגרת המיזם הזה מדברים על רוח השמיטה. רוח השמיטה, ואומר, לעזור לעניים, שמיטת כספים.
כל הדברים שמסביב תוכל, למה שבאמת צריך לעשות.
ואכלו אני עמך, בהחלט זה דברים מאוד יפים. אבל,
כתב אחד... אגב, כל השנים צריך לעשות את זה.
כן, אבל שמיטה זה זמן לעורר כן. את זה, ואני מסכים שלעורר את זה זה תמיד טוב. אבל, כתב... בחור שהוא בחור מסורתי, אני לא אנקוב בשמו, בגיליון שיוצא ומופץ בבתי כנסת על שמיטה ישראלית, הוא כותב, כל פעם שהשמיטה, האותיות הקטנות, הדברים הטכניים הפריעו לי, השנה סוף סוף אני מוצא את עצמי. וזוהי התנועה הרפורמית. להפוך מכל דבר לפולקלור, לאווירה ולרוח. דומה הדבר לאדם שבנה בניין בין 120 קומות, והוא רוצה להגיע ל-140 קומות וחסר לו חומרים ל-20 הקומות הנוספים, אז הוא מפרק את ה-20 קומות הראשונות ולוקח את האבנים ושם אותם בקומות העליונות. ואז כמובן כל הבניין התמוטט. אין רוח הדברים בלי תשתית הדברים. רוח הדברים זה דבר שבא ממילא ובא לאחר מכן. ולכן התשתית של מצוות התלויות בארץ, של ט"ו בשבט, של שנת השמיטה, זה קודם כל מסכת שביעית, אם זה שנת השמיטה, הלכות שמיטה על כל פרטיהם ודקדוקיהם. וממילא אז רוח הדברים יצא. זה בדיוק אותו דבר כמו מה שכתוב בחזל על אותו תבשיל שריחו נודף בשבת. כי צריך אצלו תבלין של שבת, ותבלין של שבת זה גם שמור וגם זכור את יום השבת. אי אפשר ליצור אווירה של שבת, כמו שאי אפשר ליצור אווירה של שמיטה. בלי הלכות שבת ובלי הלכות שמיטה. וכאן מגיעה הנקודה השנייה שרציתי לומר. מאוד מעניינת וקשורה גם איך לא לנושא הבחירות.
זהו, אולי אני יחדד את העניין הזה. מדברים כל הזמן על עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, שלוש עקרונות שאנחנו בעיקר שומעים מהצד של הציונות הדתית, ופתאום אנחנו שומעים את זה גם מכל מיני אנשים שאינם דתיים, שמזכירים כל הזמן את ארץ ישראל, ואי אפשר שלא לקשר בין ט"ו בשבט, ארץ ישראל והאדמה והכל, לזה אתה מתכוון?
לא רק, אבל אני אענה לך על זה, ואחר כך אני אחזור על מה שאני מתכוון. הרב מאיר בר אילן, בנאום שהוא נסע בכנס לבירור בעיות החינוך של המזרחי בשנת תשנ"ט, והנאום הזה הופיע ככתבו וכלשונו, שוכתב מילה במילה בעיתון הצופה בשנת תשנ"ט, הוא כותב ככה, ואני מצטט, אני אומר את זה מן הזיכרון אמנם, אבל מילה במילה, כי הדברים האלה עשו עליי רושם גדול בזמנו כשראיתי את זה, לא בשנת תשנ"ט עוד לא יכולתי לראות, אבל לפני כמה עשרות שנים. דבר גדול הגיד הרב דחורש בתור ראשון לנועמים. יפה תורה עם דרך ארץ. הייתה זו סיסמת פרנקפורט עם לב. עכשיו, אומר הרב מאיר בר אילן, הסיסמה הזאת פסולה. השיטה שלנו הייתה והינה תורה ובה הכל. לא תורה עם דרך ארץ, לא תורה עם ארץ ישראל, לא תורה עם שום דבר שהוא, אלא תורה ובה הכל. בה בתורה יש את כל הדברים שבעולם. התעמקות, מדיניות וכל יתר הדברים. אין דבר שאיננו בתורה. התורה היא תוכן התכנים. זאת השיטה, שיטת המזרחי, וזאת צריכה להיות שיטת
החינוך שלנו. אז רגע, כשמישהו בא ואומר ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל, הוא בעצם לוקח רק את שלושת המצוות הללו, את שלושת הנקודות הללו, ואת כל התורה שם בצד?
אני לא יודע. זה שאלה מה הוא מתכוון. בדרך כלל המשפט הנכון הוא, עם ישראל, ארץ ישראל, על פי תורת ישראל. זה המשפט המקורי.
אוקיי, אז זה מסביר את העניין, על פי תורת ישראל, את שני...
לא, אבל זה לא מספיק. אני הייתי אומר יותר מזה. ארץ ישראל, עם ישראל, בגלל תורת ישראל, מתוך תורת ישראל, ועל פי תורת ישראל. הווה אומר, תורת ישראל היא זו שבגללה אנחנו עם, ותורת ישראל היא זו שבגללה ארץ ישראל היא שלנו. וממילא מספיק להגיד תורת ישראל, כי היא מכילה את הכל. לא צריך להגיד... יש לי 100 שקל, שבתוכם יש 20 שקל, ועוד 30 שקל, ועוד 100 אגורות. לא צריך, 100 שקל כולל את הכל. מספיק להגיד, אנחנו חיים על פי תורת ישראל. אין תורת ישראל שלא כוללת את עם ישראל. אבל עם ישראל בלי תורת ישראל זה שום דבר, זה לא קיים. זה יצור דמיוני, יצור וירטואלי לחלוטין. בימינו אנו, שמיטה דרבנן. שמיטה בזמן הזה דרבנן. אומר הרב מנדלסון, כשהייתה שמיטה דאורייתא, התורה הבטיחה שאם שומרים שמיטה ושומרים יובל, השדה תיתן תבואה פי שלוש בשנה השישית.
אנחנו רואים את זה גם היום למי ששומר שמיטה.
גם היום רואים את זה למי ששומר שמיטה. אומר הרב מנדלסון, שהיום, גם היום הברכה הזאת קיימת. הוא בעצמו מביא דוגמאות שהרב מבריסק אמר לו לא לספר, ורבן קוטלר אמר לו כן לספר. והדברים אפשר לראות אותם במבוא של הרב ליברמן לספרו משנת שביעית. הוא אומר, היום הברכה של השמיטה תלויה באמונת חכמים. מכיוון ששמיטה היא מדרבנן, אז כשזה מדאורייתא, זה קשור בקיום שמיטה מדאורייתא, באמונה שלנו בתורה. עכשיו ששמיטה מדרבנן זה תלוי באמונת חכמים. כשבשנת שמיטה מתרחשות בחירות, ושמה שלומי אמוני ישראל נקראים לאמונת חכמים ולעשות איש איש את מה שרבותיו מורים לו, הרי זה דבר נפלא מאוד כדי לעודד את ברכת השמיטה גם כן.
אוקיי, אז לפני שאנחנו מסיימים, עוד נקודה, או אם נספיק שניים, של נושא שנת השמיטה, זה מה היא ארץ ישראל עבורנו? אנחנו גרים פה, חיים פה, והשמיטה רק בארץ ישראל, ט"ו בשבט בכל העולם, אבל פירות שהשתפכו בארץ ישראל, איך אנחנו צריכים אנחנו להסתכל על הארץ שבה אנחנו חיים, מה היא ארץ ישראל עבורנו?
תראה, אני אצטט את סגן המופתי של ירושלים בעניין זה.
וואי, לא הלכנו רחוק?
זה קצת לא צפוי, אבל כן. זה מה ש... הוא עומד מול עיניי ברגע זה, ואני אסביר למה. בפעם הראשונה או השנייה, כשעמדו לעשות מצעד מכוער ברחובות ירושלים, הייתה ישיבה בוועדת הפנים של הכנסת. וראש הוועדה היה מוסלמי בשם מג'דלה. ונציגי כל הדתות באו להתחנן ולומר, שימרו על קדושת ירושלים. היה שם שגריר הוותיקן, מונסיניור או משהו, אני לא זוכר את שמו, שהביא מכתב מהאפיפיור. היה שם האימאם של מג'דל שמס. היה שם נציג הפטריארך הארמנית, נציג הדת היוונית, הדת הארמנית, ואני בתור נציג היהדות. והיה שם סגן המופתי של ירושלים שהגיע עם כל התלבושת שלו, בתור נציג האסלאם. אני אגיד מה אני אמרתי, אבל בעיקר אני רוצה להגיד מה הוא אמר. אני אמרתי שירושלים נחשבת למה שהיא נחשבת בזכות היהדות ובזכות הדתות האחרות שהעמידו אותה במרכז, בראש מעייניהם. עומדים פה נציגים של כמעט 3 מיליארד אנשים ומטריעים שימרו על קדושת ירושלים. לא תשמעו? אמרתי ככה, אם מהבית הזה לא תמצא דרך לשמור על קדושת ירושלים, זה יהיה המסמר האחרון בארון המיתים של המילה יהודית בצירוף דמוקרטית ויהודית שבמגילת העצמאות. עמד סגן המופתי ואמר ככה, בעברית צחה, ואני מצטט מילה במילה מה שהוא אמר. זה עשה לי הרבה רושם, לכן אני זוכר את זה.
כן.
הוא אמר ככה, אני רוצה להזכיר פה מישהו שלא, אף אחד לא הזכיר. אני רוצה להזכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לכם. הוא יהפוך לכם את ירושלים על הראש. אז למה להרוג חפים מפשע? תלכו לסדום, שם המקום שלכם. אני לא חושב שסגן המופתי של ירושלים הכיר את הרמב"ן. אבל הוא כיוון לדברי הרמב"ן. הרמב"ן על פרשת סדום כותב, זה שסדום נהפכה, זה לא בגלל שסדום הייתה המקום הנורא ביותר, ואני מוסיף על הרמב"ן. הרי הדבר הנורא ביותר בסדום היה שלקחו ילדה, ומרחו אותה בדבש, ושמו אותה בקבר הדבורים שעקצו אותה למוות. מי שעושה דבר כזה לא היה מתקבל לצבא של דאש, או לחמאס, הוא בוודאי לא היה מתקבל לאס-אס. זה כסף קטן. אומר הרמב"ן, אז למה סדום נהפכה? בגלל שהיא הייתה בארץ ישראל. וארץ ישראל היא כמו הנפש היפה שלא תסבול עוברי עבירה. וצריך להתנהג בקדושה בארץ ישראל.
ותקי הארץ אתכם.
וכן, אם לא שומרים בכל השם.
כן.
והמהר"ל בגבורות השם פרק ממזיין כותב. כתבו 3 פתחים יש לגיהנום. אחד במדבר, אחד בים ואחד בירושלים. שלוש פעמים כתוב ויאמן העם ביציאת מצרים ומתן תורה. פעם אחת במצרים ויאמן העם, פעם אחת בקריאת ים סוף וימינו בהשם ומשה עבדו, פעם אחת בהר סיני וגם בחיימינו לעולם. הפתח שנמצא במדבר זה כנגד מי שלא מאמין באמונה של הר סיני. הפתח שנמצא בים זה מי שלא מאמין בה ויאמינו בה שם משה עבדו והוא מפרט מה זה, לא ניכנס לזה.
כן.
הפתח שנמצא בירושלים זה כנגד מי שלא מאמין בה ויאמן העם של מצרים. היאמן העם של מצרים זה אמונה בהשגחה פרטית, כי זה מה שהיה במכות מצרים, שראו איך המכות מגיעות בדיוק למי שצריך. כלומר, ירושלים זה המקום שבו ניכר לכולם ההשגחה הפרטית. זה ניכר על ידי החורבן שואלים הלכו בו, וזה ניכר על ידי הכותל המערבי שמעולם לא זז השכינה ממנו, והקדוש הוא הבטיח שהוא לא יחרב לעולם. כלומר, בשבילנו ארץ ישראל זו דוגמה חיה להשגחה האלוקית, ושארץ ישראל, כמו שאמרנו כבר באחד השבועות הקודמים, לא סובלת שמתנהגים בה שלא כראוי. ולכן אין כמו ט"ו בשבט זמן לעמוד ולהתבונן. אתם אוהבים את ארץ ישראל, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל. יפה. בוא ונטפל בה כמו שהיא אוהבת.
יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אנחנו נחתום בכך את התוכנית להיום, את בית המדרש לאקטואליה. תודה רבה, רב מרדכי נויגרשל.
תודה רבה, וטו בשבט מועיל, שמח
ובריא.
ומלא פירות טובים.
בעזרת השם. תודה, הרב נויגרשל, תודה גם לסגי פרלמוטר ורועי קנטן. אני בצלאל כאן, לכולכם לילה טוב, בשורות טובות.